האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
היום בחמוצים, בהתחלה נדבר על עלייתו ונפילתו של בני גנץ, אחר כך גלעד יספר על מחקר חדש שלו, על התבטאויות ראשי מפלגות בישראל, אולי עם איזה דגש על מפלגות האופוזיציה המתרבות שלנו, ולבסוף נדבר קצת על המאבק על המציאות בעזה, לרקע הדוחות שיצאו גם בגרדיאן, גם בעיתונות ישראלית, וגם על רקע התמונות שממש לפני השידור ניתן לראות על בית חולים שהופצץ בעזה, מה קרה שם ומה בעצם מתרחש. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר, יודעי החן של התוכנית יודעים שאני במוצאי שבת נמצא יחד עם עמותה שנקראת תמיכה נפשית ראשונית, אנחנו יושבים בכיכר החטופים ובשער בגין ומציעים תמיכה נפשית לפונים ולמוחים. בסוף הערב, זה יוצא כבר 10:30 שכולם הולכים, אנחנו יושבים ביחד בקבוצה ועושים שיחת סיכום ודנים בנושאים שעלו. ולפתע אנחנו רואים פמליה מתקדמת אלינו, ובשולי הפמליה אישה צנומה עם פנים שקועות ניגשה אלינו. זו הייתה עינב צנגאוקר, ואמרה, אתם הפסיכולוגים, אני רוצה להגיד לכם תודה לפסיכולוגים, תגידו לי מה אפשר לעשות עם הלב. אני נחנקתי לגמרי, ואחת המטפלות המתנדבות שלנו חיבקה אותה וסיפרה לה את הסיפור הבא. באותו היום ממש ישב אצלנו בחור לא צעיר ש... אחרי שיחה ארוכה, סיפר על כך שיש לו PTSD מיום הכיפורים, וכל פעם שהוא מגיע להפגנות והווליום עולה, הוא ישר חוטה פלשים והוא מחפש איזה מקום להיות בו, אבל כשהוא שומע את עיניו מדברת, זה מרגיע אותו. הוא אומר, אם היא עדיין נלחמת, אז הכל בסדר. סיפרנו עליה את זה, היא שמחה לשמוע, נגמר בחיבוק, היא הלכה משם הלאה, ואני השארתי קצת בלי אוויר, ובאמת בתוכנית אנחנו נדבר על דברים גיאופוליטיים, על דברים גדולים, על מחשבות גדולות, על איך פותרים את הבעיה, על ההשלכות, אבל בסוף, בסוף, בסוף זה בני אדם. זאת אמא של אותו חייל שנהרג ממש עכשיו, ואביו, אני מכיר אותו, כי הוא היה פעיל במחאה, וזה עיניו, אמא של חטוף, ובסוף, בסוף, בסוף, עם מורות שצריך לדעת להסתכל במקרו. במיקרו זה הורים וילדים וסבל ומעגל מלחמה של מיום כיפור ועדיין. ועוד לא יצאנו ממנו, אבל אם לסיים את המונולוג הזה באיזה משהו אופטימי, לפני שהיא הלכה, אמרה בסוף זה אהבה. אז אולי בסוף האהבה יכולה לנצח. החמוצים מתחילים עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים.
כן, סליחה על המונולוג הקצת זה, אבל זה היה...
זה מונולוג שבהחלט, אני אגיד לזכותך שאתה אחד היחידים שמקפיד לדבר כל הזמן על הנושא של החטופים, אולי לא היחידים, אבל התחושה היא שזה נישה שהולכת ומתכווצת, ויש כמובן סיבות פסיכולוגיות לזה שאנחנו פחות מדברים על החטופים.
אולי סוג של, אני חושש שהם כולם הולכים למות, אז אני מעדיף לא לדבר על זה, כי אז אני לא אתאכזב.
אני חושב שהעובדה שאנחנו לקראת כניסה, לעיר עזה, עם כל ההשלכות.
אנחנו באמת לקראת כניסה לעזה, אתה חושב?
לא יודע, אבל לפחות עושים סימנים כאלה, ויש כיוון כזה, עם כל ההשלכות לגבי החטופים, זה גורם לאנשים לרצות להימנע מכאב נפשי. והדרך להימנע מכאב נפשי, זה לתפוס איזשהו מרחק מהאירוע הזה. זאת אומרת, כשיש תקווה שהם יחזרו, אז אנחנו מסוגלים לערב את עצמנו נפשית יותר, כי אנחנו פחות, יש סיכוי ש... שזה יגבר בצורה, בדיוק, שיהיה happy end,
סוג של happy end.
המורבות הנפשית שלנו, יש סיכוי שהמורבות הנפשית שלנו, בסופו של דבר תיגמר באיזושהי הקלה. אבל כשמורבות נפשית גבוהה, עשויה להסתיים בטרגדיה.
מפח נפש, כן.
כן, ואפילו יותר עם מפח נפש, בטרגדיה ממש, זה כן פסיכולוגית גורם לזה שאנחנו רוצים לתפוס מרחק.
להתרחק.
כן. יש המון ספרות על העניין הזה בתחום הרפואי גם. זאת אומרת, אני יכול לספר שלפני כמה שנים כתבתי מאמר עם רופאה אונקולוגית שסיפרה.
אתה באמת מתעסק או במוות או בשואה.
בדרך כלל בדברים כאלה.
כן, שמח שעברת על הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
תראה, התחלתי ממוות אישי, אבל זה לא היה מספיק, אז עברתי לדברים יותר קולקטיביים, שיהיה יותר דרמטי.
שוב, רק אני אסביר למי שלא מכיר, אנחנו מדברים על עברו המחקרי של גלעד, שהתחיל בלדבר הרבה על נושא של
מוות אישי.
מוות אישי, ואחר כך עברת לטראומות קולקטיביות גדולות יותר, ורק שמח אצלך, גלעד.
בקיצור, היא סיפרה שבעבודה שלה עם המטופלים שלה, כל עוד יש לה קווים טיפוליים נוספים להציע, היא מרגישה מאוד קרובה אליהם רגשית, וממש מרגישה כמעט כמו, היא אמרה כמעט כמו משפחה למטופלים שהיא מלווה, אבל ברגע שאין לה יותר כדורים בקנה, ברגע שאין לה יותר בארגז הכלים שום דבר להציע, אז נופלת מין חומה כזאת.
מעניין.
רגשית, ועל זה בעצם כתבנו. כתבנו על החומה הרגשית הזאת. אני חושב שדבר דומה קורה עם החטופים. כל עוד אנחנו מרגישים איזושהי תקווה, אנחנו מסוגלים להיות מעורבים נפשית,
כן.
ולסכן את הנפש שלנו באיזשהו מקום במעורבות הזאת, אבל ככל שנרגיש שאין תקווה כזאת, אז ככה הרצון, או אפילו בלי רצון, ככה החומה הזאת תיפול, ותגרום לאיזשהו ניתוק רגשי.
מי רוצה לראות סרט שהסוף שלו יהיה היום ונורא? אנחנו רוצים בסרט איזשהו...
וזה לא סרט, זה החיים האמיתיים, אז זה הרבה יותר קשה וכואב.
אני אולי אמשיך בסתם דקה אחת על מדע בכל זאת, בגרונטולוגיה, שזה חלק מתחומי המחקר שלי, אחד העניינים של טיפול בזקנים, שקשה להעלות את החומה, כי אתה נמצא כבר 4-5 שנים בטיפול עם אותו אדם, רק הוא נהיה מ-80-85 ל-90, ואז מגיע מותו אפילו בסביבה טובה, אבל אז הכאב שמתארים, המטפלים, אם זה אנשי הטיפול נפשי, ואם זה אנשי הטיפול מסביב, אותם מטפלים אישיים, עוזרים וכו', הוא כאב אדיר כמו כאב של בן משפחה, כי אתה לא יכול לשים חומה אחרי כל כך הרבה שנים שבהם אתה מעורב.
שאלה באמת אם הם שמים חומה או לא, אני חושב שהרבה מהם כן מצליחים.
כן,
יש כאן דינמיקה רגשית שהיא מצד אחד יש קרבה, אבל שמרגישים שהסוף קרוב, הרבה פעמים החומה הזאת נופלת.
החומה עולה. הנה עלינו על מחקר המשך שאנחנו צריכים לעשות, אבל בואו נחזור אל הנושאים שלנו.
טוב, נחזור למשהו הרבה, נחזור לסוג אחר של טרגי.
בני גנץ.
זה גם סוג של טרגדיה.
בני גנץ, תקשיב.
לא, את יודע, זה מסוג הדברים שהם טרגי קומיים, נכון?
לא, זה לא, אתה יודע, אני גם עוקב אחרי עטילה שום פבלוי, שהיה פעם עיתונאי, ועכשיו הוא נהיה סוג של, לא יודע, מה הוא? הוא יועץ פוליטי של גנץ, הוא לא יועץ, הוא כן יועץ, הכל שם לא ברור. וזה, אתה יודע, הכל שם, אתם לא מבינים את החזון, את גדלו, איזה גדלות רוח, לא, איזה
אז
חזון.
אני רוצה להתחיל דווקא מזה, לפני הציניות.
אין אוקיי? די, אז בוא תלך על גדלות הרוח שלו, אני איתך.
כן, אוקיי, אז אני רוצה לספר על עצמי, שבשנת 2019, כן. כשבני גנץ בעצם התחיל עם חוסן לישראל, ישר התיישבתי בהתלהבות וכתבתי מאמר על התקווה הלבנה הגדולה בני גנץ, ואפילו הצלחתי לפרסם את המאמר הזה בוושינגטון פוסט.
יפה מאוד.
שבדרך כלל זה קשה לפרסם שם.
מאוד.
אני כן מוכרח להגיד שכשעברתי חזרה על מה שכתבתי, אז הייתי מספיק זהיר. נתתי, זאת אומרת, לקחתי בחשבון את האפשרות שהתקווה הגדולה עוד תתנפץ.
שוב, איזה שנה מדובר?
2019.
ב-2019 להיות אופטימי זה בסדר.
נכון, היינו עוד אופטימיים לגבי בני גנץ, אבל אני אגיד למה בני גנץ גילם הבטחה כל כך גדולה. היום אנחנו מסתכלים עליו בצורה אחרת, אבל הוא גילם הבטחה מאוד גדולה בהתחלה, כי באמת יש בו שילוב של מרכיבים ושל תכונות, שיכל היה להצליח, שיכול היה להצליח. קודם כל, הוא באמת פטריוט ישראלי ללא כל ספק, כן? זאת אומרת, הוא ציוני, ביטחוניסט, כן?
קיבלתי.
היה רמטכ"ל, חכה, אל תהיה ציני.
לא ציני, אני לא ציני, אני גם בעבר קיוויתי שיצא משהו טוב משם.
כן, אז תקשיב, אז הוא ציוני בכל הווייתו, הוא ביטחוניסט.
כן.
הוא איש מרכז אמיתי מהבחינה הזאת, שהוא יכול להסתדר עם שני הצדדים.
אוקיי.
ואחת התכונות הכי חשובות שלו, שאנחנו הרבה פעמים לא שמים עליה מספיק תשומת לב,
נראה.
זה שהוא איש מסורתי. אבל אמיתי, מהבית. זאת אומרת שהוא מניח תפילין וכל מיני דברים כאלה, אבל לא כמו יאיר לפיד שיום אחד קם בבוקר והחליט שזה נכון פוליטית.
שאשתו מפרישה חלה לפתע.
לזרוק חתיכות בצק לפח, אלא זה משהו אותנטי שהוא מביא איתו מהבית, וזה גם גורם לכך
שהוא מקובל,
הוא מקובל על החרדים. זאת אומרת, החרדים יכולים לשבת עם בני גנץ.
לא, אבל אתה שוכח, אני חושב שתגיד משהו אחר על התכונה הכי חשובה שלו. גבוה עם עיניים כחולות.
לא, אין ספק שזאת גם...
סליחה, אבל אנחנו בני אדם.
אז אין ספק. לא, אין בכלל ספק שמראה פיזי ותכונות כאלה כמו גובה וכולי, הן מאוד חשובות בפוליטיקה. אז בקיצור, היו שם את כל המרכיבים. ועכשיו, כשאנחנו יודעים איך הסיפור הזה נגמר, אנחנו צריכים להסתכל על ההתחלה הזאת, ולראות את כל המרכיבים, את כל הפוטנציאל הגדול הזה שהיה שם, ונסות להבין איך הגענו למקום הכל כך נמוך הזה, שהוא בעצם בדרך להיבט החוצה מהפוליטיקה, על פי הסקרים האחרונים.
אפילו הצעד האחרון שלו,
הנואש.
ברשותך...
כן, כן, אנחנו מדברים עליו היום בגלל הצעד האחרון, בגלל הנאום לאומה, כן, השבוע.
עמוס בידרמן עשה קריקטור יפהפייה. רואים בצד אחד את כל ראשי האופוזיציה מסתכלים בחמלה, בצד שני, כאילו רואים שני צדדים, שתי פינות של הר, בצד, בהגדה השנייה של ההר עומד נתניהו עם מבט משועמם, ובאמצע מעל העין נמצא לו בני גנץ עם רגליו מפרפרות ככה באוויר, ו...
אני ראיתי קריקטורה אחרת שבמסגרת העליונה רואים את גנץ נושא את הנאום שלו, ובמסגרת התחתונה רואים את נתניהו יושב מול הטלוויזיה ואוכל פופקורן שהוא מחייך.
סם.
אז כן, אותו הרעיון. אז איך הגענו למקום הזה?
אוקיי.
אז בני גנץ מתחיל בעצם בצורה מאוד חזקה בבחירות של 2019-2020. כל הזמן יש תיקו בינו לבין הליכוד בבחירות, ובספטמבר 2019 הוא אפילו מקבל יותר מנדטים, 33 מנדטים, לעומת 32 מנדטים לליכוד.
לא לבדו יש לומר, אבל אוקיי.
לא חשוב.
כן, כן, הוא, כן.
כן, צריך להגיד שהוא התחיל מחוסן לישראל, ואז הוא מקים את כחול לבן, מצרף אליו את ארבעת המופלאים, כן, אשכנזי ולפיד.
רגע, לאט. אשכנזי שעזב את הפוליטיקה בגללו, לפיד שעזב את המפלגה שלו, מי עוד? אייזנקוט שעזב, יצא למפלגה.
זה לא אייזנקוט. זה היה בוגי אלון.
אתה צודק, בוגי אלון שעזב את הפוליטיקה בגללו. איש סדרתי.
חכה, אנחנו עוד לא הגענו שם. אתה קופץ קדימה מדי.
אין שום בעיה.
אוקיי, אז הכל נראה מאוד טוב. ואז מגיע רגע קריטי בקריירה שלו, מאי 2020, אנחנו באמצע משבר הקורונה. מה בני עושה כשהוא רואה משברים?
רץ מתחת לאלונקה,
מצטרף לממשלה, יש לנו ממשלת אחדות קורונה. כשנתניהו אומר לו, אל תדאג, לך יש תפקיד מאוד חשוב, וזה תפקיד הוא מקבל?
לא זוכר.
ראש הממשלה החליפי, אתה לא זוכר?
נכון, הוא היה חליפי.
הוא היה ראש הממשלה החליפי.
נכון, הוא היה חליפי.
נתניה אמר, אל תדע, קודם אני אהיה ראש ממשלה, ואחר כך אתה, הכל יהיה בסדר.
נכון.
אבל אז הכנסת מפזרת בדצמבר 2020, בגלל שחוק התקציב לא עובר, וראש הממשלה החליפי...
זה לא ליל החניונים המפורסם?
כן, ואז ראש הממשלה החליפי בעצם נשאר חליפי, ומעולם לא מקבל את התפקיד שלו. עוברים הלאה לבחירות 2021, הוא מתרסק מה-33 מנדטים שהיו לו ב-2020, תוך שנה הוא יורד ל-8 מנדטים.
כן, זה לא נכון מה שאתה אומר, כי היו לו 33, כשבתוכו היו X מרכיבים, כשהמרכיבים
נכון,
התפרקו.
לא חשוב, השורה התחתונה,
הבנתי,
לא משנה מה קרה, השורה
בסדר.
התחתונה זה שהבן אדם הזה החזיק בידיים,
הבנתי.
כוח פוליטי של 33 מנדטים, בגלל התנהלות לא נכונה שלו, שחלקה גרמה לזה שהשותפים שלו פרשו.
אין שום בעיה.
זה גרם לזה שהוא התרסק ל-8 מנדטים. הוא מתאושש מעט בנובמבר 22, הוא מקים את המחנה הממלכתי, כן, ואז הוא מצרף באמת את אייזנקוט ואת הנזל וגרטל ואת כל החבר'ה האלה ואת...
תקווה חדשה.
תקווה חדשה. כן, והם מצליחים להגיע יחד ל-12 מנדטים. אבל אז, כמו שאתה אומר, חלק מאובדן לכוח שלו הוא לא רק שהציבור לא מאמין בו יותר, אלא שהשותפים שלו בורחים. הנזל וגרטל יצאו, ותקווה חדשה יצאה, ועכשיו אייזנקוט פורש.
אתה חייב להסביר לי איך הבן אדם הזה לא מצליח, לא יודע, א' ב' של עזוב פוליטיקה, כל חברה, כל ארגון, זה לדאוג לשמור את האנשים שעובדים אותך איתך. איך הוא מאבד את כולם.
נכון, נכון, נכון. ועדיין, את יודע, אומנם הוא נדפק פעם ראשונה בממשלת אחדות קורונה, אבל אחרי השבעה באוקטובר, הוא שוב ממהר לרוץ מתחת לאלונקה, הוא נכנס לממשלת החירום, ופורש תוך כמה חודשים ביוני, שהוא בעצם מרגיש שהוא לא אפקטיבי.
שני הצעדים היו ברשותך, זה לא חוכמה להסתכל על הדברים האלה עכשיו, אבל הכניסה... כמי שלא נעים לו עם דברים האלה, אני חושב שיכלה להיות טובה וחיונית, לו היה מלווה אותה במשהו קטן ואידיוטי כמו, אבל בלי מפלגת עוצמה יהודית.
נכון.
משהו קטן נוסף, או אבל עם שר המשפטים. משהו קטן שיכול היה לשחות אז, והיה יכול להציל אותנו שלא עשה, וגם היציאה שלו, אלא היה בכלום, הוא לא אמר, אני לא, הוא אמר, אני לא אצא עם, במקום, אני מוכן לצאת.
יש כאן משהו לדעתי, יש כאן משהו לדעתי הרבה יותר בסיסי. כשבני גנץ נכנס לפוליטיקה, זה הלחיץ מאוד את הליכוד ונתניהו.
נכון.
ואז התחילו לחפש עליו את ה... את הילדה מהכפר הירוק, והאיראנים שחדרו לו לטלפון, זאת אומרת, חיפשו איזושהי פרשייה שתוכל ממש להחתים אותו ולהוציא אותו.
אני מאלה שתרמו לאותה דנה קשתי לתביעה שלה שבה היא ניצחה. אני מהתורמים לתביעה על אותו זה שהפיצו עליה. אתה יכול להזכיר לי ציפור הרב שפגש אותו ערב הבחירות ודיבר איתו, אתה יודע מה אני מתכוון? היה איזה עניין של איזה רב ששכנע אותו,
נכון,
שהוא
אני,
לא צריך
אני
לעשות.
לא זוכר, וזה... אני לא זוכר את כל הפרטים האלה, אבל הייתה הדלפה
נכון.
של אחד היועצים שלו. ש...
הוא הלך והתוודה בפני רב, ואז הרב הזה הוציא את זה החוצה. נכון. אלוהים אדירים.
כן, אבל זה לא מה שהפיל אותו. מה שנתניהו בסופו של דבר הבין, שהדרך להפיל את גנץ, היא לא למצוא איזה חדירה איראנית לטלפון שלו, או משהו כזה, הדרך להפיל את גנץ, זה פשוט להפוך אותו לנלעג. זה לשחק איתו במשחקים הקטנים שנתניהו כל כך טוב בהם, ולגרום לזה שהוא יהיה נלעג. והרעיון הגאוני הזה, של ראש הממשלה החליפי, שפעם ראשונה בהיסטוריה הפוליטית של ישראל, יש מושג כזה, זה היה מבריק, כי זה מצד אחד, גרם לזה שהבן אדם היה נפוח בדאג, בגאווה ובתקווה,
כן.
והיה משוכנע שעוד שנייה הוא עולה על כס השלטון, מהירות שבה שמתו את השטיח מתחת לרגליים שלו, והשאירו אותו עם התואר הריק הזה, ממש גרם לזה שהציבור ראה בו אדם נלעג, אדם שהשפילו אותו.
אז עכשיו אני חייב להגיד לך משהו. צריך שניים לטנגו, ומה שנתניהו עשה, זה כמו בג'ודו, ראה את נקודת התורפה ותקף אותה. ואני אסביר מדוע. היה לנו עוד ראש ממשלה אחד חליפי, אתה זוכר את שמו? יאיר לפיד. גם הוא היה ראש ממשלה חליפי. עם אותו הטייטל...
הוא קיבל את הטייטל הזה? אני לא זוכר אם הוא קיבל את הטייטל
בוודאי
הזה.
בוודאי שהוא קיבל את הטייטל הזה, וכך הוא נהיה ראש ממשלה ברגע שבנט הפיל את הממשלה.
אתה מדבר על ממשלת בנט.
כן.
כן, כן, כן. זה משהו אחר.
אבל...
אני מדבר על עד לאותו רגע. שנייה.
לא, אתה צודק.
עד לאותו רגע לא היה ראש ממשלה חליפי. בממשלת השינוי, מה שקרה, זה שהיה אמון. זאת אומרת, ממשלת השינוי המצב, אני חייב כאן להגיד את זה.
כן.
ממשלת השינוי המצב שבו ללפיד היה יותר כוח פוליטי כביכול מלבנט.
כן.
ובגלל שהמטרה של לפיד הייתה להקים ממשלה, גם אם הוא מבטר בעצמו על ראשות הממשלה, הוא נתן לבנט עם ששת המנדטים שלו להיות ראש ממשלה,
אבל...
כשהוא שמח על זה שבאמת יהיה רוטציה.
אתה חייב לתת לי רגע לסיים את הנקודה. התואר חליפי, אני מסכים איתך שהנסיבות היו שונות, ואתה צודק.
ראשונות, כן.
אתה צודק מקבל את התיקון. אבל עם אותו התואר אפשר להתנהל בצורה אחרת. הסיבה זה שהוא התנפח, ושהוא תמיד יודע ליפול מחדש באותו פח שוב ושוב. אלה תכונות של גנץ.
כן, אבל הסיבה היא גם שנתניהו ידוע כמי שמפר את כל ההתחייבויות שלו, ושמילה שלו היא לא מילה, ושגם ערבון של דרי, ערבות של דרי היא לא...
אבל בשמונה לאוקטובר, כולם לחצו עליו להיכנס, ואתה גם היה לנו תוכניות פה ארוכות, באמת הסברת מדוע טוב שהוא נכנס ומה הוא עשה. אין לי בעיה עם זה.
הבעיה היא לא הכניסה.
אבל בשמונה לאוקטובר היה צריך להיות לו את אורך הרוח של פוליטיקאי, של להתמודד עם ההתקפות, ולהגיד אני מוכן אבל, ולא להגיד אוי, יגידו לי שאני רוצה שרים. לא מעניין אותי הכבוד או לא כבוד שתקבל, מעניין אותי שתציל את המדינה, ואם היית מוציא את בן גביר מהמשוואה, אפילו לא בן גביר וסמוטריץ', או לוקח את שר המשפטים, איפה היינו היום?
לגמרי. זאת אומרת, זה שהוא היה יכול להשתמש יותר...
אם כבר נכנסת, ואני נגד, אבל אם כבר נכנסת, אתה עושה את זה טוב. גם אני, נכנסת רע, גם יצאת רע.
אני חוזר ואומר מזה? כאן כל הזמן, שהפתרון הריאלי היחידי למערכת הפוליטית הישראלית היא ממשלת אחדות, אין דרך אחרת, אבל בלי הקיצונים. כן, בלי בן גביר וסמוטריץ', וזה שהוא לא השתמש בכוח הפוליטי שלו בשביל לנסות להשיג את זה, זה הכישלון שלו, וגם עצם זה שהוא נכנס ויוצא, היציאה שלו, גם מידע על זה שהוא בעצם היה חלש.
הכל היה...
שרמסו אותו שם, שהוא לא הצליח להשיג את מה שהוא רצה.
אבל רמסו אותו בגללו, אם הוא היה חכם יותר, הוא היה יכול לעשות את זה, ובאמת, אם הוא רצה להציל את ישראל, הייתה לו הזדמנות.
לכן אני אומר, את יודע ש... לכן בני גנץ הפך להיות סוג של פורסט גנץ. כן, הוא הפך להיות, כן, הוא הפך להיות דמות נלעגת, מצחיקה, שנתניהו אוכל אותו בלי מלח, ועכשיו בפעם השלישית הוא רוצה שידפקו אותו שוב, אבל אין לו שותפים להרפתקה הזאת.
ואתה יודע מה, ושוב, אני ואתה לא מסכימים לגבי ממשלת החדות, וזה בסדר, אבל אני באמת שומע את טיעוניך, והם אכן חזקים. אבל אם הוא היה רציני, אני חושב על זה, כל הזמן חשבתי, שראיתי את הצהרה שלו, במקום להציר הצהרה, אם הוא היה פוליטיקאי, הוא היה צריך לשבת מתחת לחלון של לפיד, בוקר וערב, להצליח לרתום אליו את לפיד ואת ליברמן, להצעה שבאמת הייתה משמעותית, לא משנה איך תקרא לה, תמיכה מבחוץ, תמיכה מפנים, לא אכפת לי איך. אני לא אשב
כן, אבל ככל
אבל הוא לא עשה את זה, הוא ככל... סתם נתן הצהרה,
ברור,
בלי שאף אחד מדבר איתו.
לא, ההצהרה, עכשיו, צריך להבין שמה שקורה עכשיו, זה הצהרה שנובעת מירידה מדחת לאחוז החסימה. יש לנו איזושהי תופעה, שכל פעם שפוליטיקאי מהצד הכביכול ליברלי של המפה הפוליטית, ואני לא בטוח שזאת הגדרה הנכונה, ברגע שהם יורדים מדחת לאחוז החסימה, הם רצים לליכוד. זה מה שראינו את גדעון סער עושה, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו את גנץ עושה, אז זה לא ישראל לפני הכל, זה גנץ לפני הכל.
גנץ לפני הכל. אנחנו עוברים לשיר, זמרת בשם לייבי, מי שלא מאזין לנו עכשיו בלייב אלא בפודקאסט, L-A-U-F-E-Y, חפשו אותה, זמרת צעירה שגורמת לנערות ובנות הטיפש עשרה להחזור להזין לג'אז, חצי איסלנדית, חצי סינית, גר בארצות הברית, השכלה של מוזיקה קלאסית וג'אז, והיום עושה פופ ג'אז, איך שתרצו לקרוא לזה, הוציא עכשיו אלבום חדש שזוכה לעשרות מיליוני האזנות בספוטיפיי, הופעות סולד אאוט, מחזיר קצת תקווה למוזיקה של היום, חפשו אותה, והנה האלבום החדש.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד, תודה לכם ולכן שנשארתם איתנו. אנחנו הולכים לחלק השני שבו גלעד חושף נתונים על מחקר. זה כזה כמו מבחן אנסין, אתם זוכרים הבגרות באנגלית, אין לי מושג על מה הולך לדבר, ואני אמור
להגיב.
ואני אמור איכשהו להגיב, אז כן. קדימה.
יהיו שאלות מחשיבות.
אני ברור לי שיהיו שאלות.
המחקר הוא במסגרת פרויקט אמרו פוליטוגרפיה,
okay.
שאני ועוד שניים משותפיי, סיוון הירשפלר ושאול אריאל יומדים בראשו, כשאת המחקר הזה מבצע חוקר שבעצם ממונה אצלנו על המערכת הפוליטית הישראלית, דוקטור מאוז רוזנטל, ואתה מכיר אותו בוודאי.
בוודאי שאני מכיר את מאוז.
ומה שמאוז בעצם עושה, הוא עוקב אחרי הציוצים של ראשי המפלגות בישראל.
מעניין.
כאשר הוא מתמקד בציוצים שמתמקדים בתחום המדיני, זאת אומרת, עד כמה הם מצייצים על נושאים מדיניים שונים, איזה אחוז מנפח הציוצים הנושא המדיני תופס, ולאיזה כיוון גם הוא הולך.
אוקיי.
והוא בעצם מייצר מערכת של שני צירים. ציר אחד הוא ציר של הסכם בצד אחד וסיפוח בצד שני. זאת אומרת, האם הציוצים הם יותר לכיוון של הסכם הפלסטינים או לסיפוח.
אוקיי.
והציר השני הוא ציר של קבלת הסטטוס קוו או התנגדות לסטטוס קוו.
איזה סטטוס קוו?
הסטטוס קוו קיים בתחום, בכלל, בתחום המדיני.
בתחום המדיני, סטטוס קוו מדיני.
כן, סטטוס קוו מדיני.
סטטוס קוו מדיני, זאת אומרת, אנחנו נשארים כמו שעכשיו.
נכון.
אוקיי.
נכון. אבל בנושאים מדיניים יותר רחבים מאשר השאלה רק של סיפוח או, או הסכם. ואז מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים בעצם לשים את כל ראשי המפלגות על מין ציר כזה, שמשקף את המקום שלהם על מערכת הצירים הזאת. ומה שאנחנו רואים זה שכפי שהיינו מנחשים, הדמויות יותר מימין, שזה בן גביר, סמוטריץ', נתניהו, הם מקבלי הסטטוס קוו ותומכי סיפוח. יש לציין שגם בנט נמצא שם, וזה...
זה רוצה לשאול אותך על בנט.
כן, כן,
כי
כן.
בנט לעתי עבר למנזר השתקנים בחצי שנה האחרונה.
בנט לא מדבר נגד הסטטוס קוו במידה משמעותית.
אבל אתה יודע על מה בנט מדבר. בנט מדבר בעד. אני בעד האחדות, אני בעד המילואימניקים, אני בעד החטופים, אני בעד החיילים, אני בעד לאכול בריא.
כן.
בעד הגווניה הטריה.
זה פילר, אנחנו לא, אנחנו לא מקודדים.
אבל רק על זה הוא מדבר.
כן, אבל הוא כן מדבר גם על מדיניות
לא
ימנית.
לא בחצי שנה האחרונה.
כן, דווקא כן בחצי שנה האחרונה. צריך להגיד דבר כזה, הדיון לגבי הנושא המדיני של שתי מדינות הוא סיפוח, הוא דיון בשולי השוליים, כמעט לא שומעים את זה, כן?
אוקיי.
אבל כשמסתכלים על, על מה שהם אומרים, אז בנט כן נמצא בצד הימני לכל אלה שלרגע חושבים שבנט ויאיר גולן ומנסור עבאס כולם נמצאים באותו צד פוליטי, כן, זה כמובן ממש לא נכון.
אוקיי.
מי שיושב ממש באמצע הנדנדה, הוא מיודענו שדיברנו עליו בפרק הקודם,
בני גנץ. הוא אמר, אבל הוא הגדיר את זה. אני מסתכל על המפה הפוליטית, ותמיד באמצע, אמרו לו, אבל הלכת ימינה. כמפה הלכה ימינה. אני תמיד באמצע.
הוא צודק. הוא לא, לא לכאן ולא לשם. כן?
איזה יופי.
הוא יושב ממש בדיוק בדיוק באמצע.
אתה מזכיר לי שיר של אריק איינשטיין.
כן,
יושב, יושב על הגדר. נכון. רגל פה, רגל שם.
נכון, נכון.
אוסף חיוכים מכל הכיוונים, ותמיד תמיד בעניינים, לא מעצבן אף אחד, יושב על הגדר.
כן, אני לא בטוח לגבי הלא מעצבן, אבל הוא צודק. הוא באמת מקפיד לשבת על הגדר. אין נושא שלפחות בתחום המדיני, שהוא לא פונקט באמצע, בדיוק.
אוקיי.
ליברמן, הוא מצד אחד, הוא כאילו לא על הגרף של כולם. ליברמן הוא קצת בצד.
ספר לי על זה.
ליברמן הוא מצד אחד לא תומך בסטטוס קוו, כן, הוא מצייץ כל הזמן נגד הסטטוס קוו, אבל הוא תומך סיפוח. זאת אומרת שליברמן הוא בצד הימני האידיאולוגי מהבחינה הזאת של תמיכה בסיפוח, ובטח התנגדות לכל סוג של, הוא מביע התנגדות מאוד נחרצת לפשרות עם הפלסטינים, אבל הוא גם מביע התנגדות לממשלה הנוכחית ולסטטוס קוו.
הוא לא הציע את הפשרה של לחתת את המשולש תמורת זה והסכם?
זה בעבר הרחוק.
זה היה ממש הסכם מעניין.
שמעת אותו מדבר על זה לאחרונה?
לא, אבל זה היה שלו, נכון? אני לא טועה.
כן, כן. לליברמן, התוכנית המקורית של ליברמן מלפני 20 שנה ויותר, היא תוכנית של חילופי שטחים.
כן.
חילופי שטחים וחילופי
אוכלוסיות. חילופי אזרחים, לא חילופי שטחים.
חילופי שטחים וחילופי אוכלוסיות.
כן, זה הדבר המשמעותי כמובן.
כן, שהרעיון כאן הוא שישראל כן תיסוג מחלק מהגדה המערבית, היא כן תיסוג מהריכוזים הפלסטינים הגדולים, היא תספח את האזורים שמוכלסים ביהודים, והיא גם תיסוג מאזורים מאוכלסים בערבים בשטחי מדינת ישראל, שזה ודי ערה, משולש וכולי.
ובמילים אחרות, שלול אזרחות, אבל זה גם כלל שלילת אזרחות.
הביטוי מסוים לרעיון הזה, איכשהו התגלגל ונכנס לעסקת המאה של טראמפ, אגב. אחד הדברים שהקפיצו את האזרחים הערבים של ישראל בעסקת המאה של טראמפ, שיש שם איזשהו סעיף שמדבר על האפשרות, זה לא חלק מהעסקה, אבל אפשרות של חילופי אוכלוסיות, חילופי במשולש.
זה סוג של פתרון מהבלקן, נכון?
זה פתרון שמאוד דומה.
כן.
פתרון ש... אגב, הוא לא המקום היחידי ש...
לא, אבל בוא נדבר על זה. זאת אומרת, בכל מיני מקומות, אם יש לך, פה יש לך טורקים, פה יוונים, פה יש לך, נו, מונטנגרים, ופה דעבר, אתה מורתח את הגבול לפי...
נכון, אבל זה כמובן נעשה בהסכמה במקרים אחרים. הרבה פעמים בעקבות תפוסות במלחמות.
לא תמיד בהסכמה, לפעמים תחת החרב.
כן. בדרך כלל החילופים האלה שאנחנו מדברים על יוון וטורקיה, זה נעשה בהסכמה.
אוקיי.
זה משהו שהוא כן היה הסכם. בכל מקרה, זה הרעיון של ליברמן, שלא שמעתי אותו מדבר עליו הרבה שנים.
זאת אומרת, מאז הוא שכח מהרעיון הזה, והוא רק מדבר...
לא בטוח שהוא שכח, אבל זה לא משהו שעולה הרבה.
אוקיי, אני רוצה...
אבל מה שיותר מעניין...
אני רק רוצה לשים ברשותך לפני שתעבור, כוכבית הליברמן. ליברמן הוא ויילד קארד. ווילד קארד, לא הייתי שם אותו באף מקום בתוך
הוא,
ה...
הוא מחוץ לציר.
הוא ווילד קארד, גם שים לב, דיברת על גנץ, וכל הזמן בצד היה ליברמן, דיברת, ליברמן שם הרבה זמן, יש לו מצביעים שהולכים אחריו באש ובמים, לא המון, אבל לא מעט,
כן.
והם תמיד איתו.
אבל הוא לא ווילד קארד כמו שאתה מתאר אותו, אני אסביר גם למה.
אוקיי.
הוא מצד אחד לא על הציר. מצד שני, יש, את יודע, כל פעם שמתפרסם סקר מעריב יום שישי,
כן.
ואנחנו רואים שהאופוזיציה חזקה בהרבה מהקואליציה.
סופרים את ליברמן באופוזיציה.
אז אנחנו סופרים גם את בנט וגם את ליברמן באופוזיציה, שזה מתבסס בעצם על ממשלת השינוי שהייתה, כן? שבא ליברמן וגנץ ולפיד ויאיר גולן
ומנסור אבס,
כולם ביחד באותה חבילה, הם כולם כאילו אותו מחנה פוליטי, אבל כמובן שאם מחלקים את המפה הפוליטית הישראלית לפי אידיאולוגיה, ולא לפי כן ביבי לא ביבי, אז מה שאנחנו רואים זה שיש לפחות 70 מנדטים של הימין.
תלוי מה זה אידיאולוגיה, אבל לא ניכנס לזה אחר כך.
אז דיברתי
כאן, זה אידיאולוגיה בזווית מאוד מסוימת שלה.
זה לא כל כך אבסטרקטי, יש כאן שני צירים. ציר של סטטוס קוו, תקשיב עד הסוף. תקשיב עד הסוף. ציר של סטטוס קוו וציר של הסכם עם הפלסטינים מול סיפוח.
אבל אתה בעצמך.
על הציר של הסיפוח, יש לך רוב מוחלט של הכנסת כרגע.
אני תכף נרתן לך להמשיך, רק אתה בעצמך.
אגב, הייתה הצבעה בכנסת ברוב מוחץ שללה אפשרות של שתי מדינות. רק לפני כמה חודשים זה היה.
אתה בעצמך אמרת שזה לא דבר שמדברים עליו הרבה, אני לא חושב שהיום בתוך הפוליטיקה הישראלית כרגע או בתוך המצביע, זה השאלה הראשית שגורמת, לי כן, אולי גם לך.
ברור שזאת לא השאלה הראשית.
אבל זאת לא השאלה הראשית.
קודם כל, צריך להבין כאן כמה דברים. לפני השבעה באוקטובר, זה בהחלט לא הייתה השאלה הראשית. אחרי השבעה באוקטובר, הנושא הזה חזר להיות במוקד העניין.
ולמרות זאת לא מדברים על זה, כמו שאמרת.
לא מדברים על זה הרבה. אבל איש היתלם מזה, אתה עכשיו מנסה לעשות אקרובטיקה, כדי בכל זאת, שתישאר איזושהי תקווה שבנט וליברמן הם במחנה שלך, זה בסדר? מותר להאמין בזה?
הם לא במחנה שלי, אבל אני חושב שכמו שהייתה ממשלת השינוי, לא יודע מה יהיה, אי אפשר לדעת.
ממשלת השינוי נכשלה תוך שנה.
נכון, אתה צודק.
זאת אומרת שכל פוליטיקאי שיש לו איזשהו רצון לשרוד, יבין שהקומבינציה הספציפית הזאת היא לא כל כך מוצלחת. נכון? זאת אומרת, הם יעדיפו ללכת לאיזשהו הרכב שהוא יותר יציב.
אבל אתה הורס את כל תקווה, כי הקומבינציה היחידה שמצליחה זה חרדים ימין.
אז אני מצטער.
חרדים ימין קיצוני, מחזיק לנצח.
אני מצטער שזה מבאס, אבל צריך להגיד את זה.
אז אם אין תקווה, אז אני קם ומוריד את האוזניות. בוא, תקשיב.
טוב, בסדר. הם שניהם שמאלנים בעצם, אני לא
חלילה
שמאלנים. הנקודה בעיניי הכי מעניינת היא מה קורה עם כל מנהיגי האופוזיציה. מנהיגי האופוזיציה, מנהיגי האופוזיציה,
וכולם ראשי ממשלה בפוטנציה.
כולם ראשי ממשלה חלופים. כל ראשי האופוזיציה, הם מצד אחד מביעים הרבה התנגדות לסטטוס קוו, הרבה התנגדות לממשלה, אבל לא מציעים שום אלטרנטיבה. הם מפחדים לדבר על אלטרנטיבה. אפילו יאיר גולן, שהוא אפילו יאיר גולן, שהוא הסמן השמאלי שאמור להדהד את נושא שתי המדינות כל הזמן, אפילו הוא עושה את זה ביסוס, אפילו הוא לא מדבר על זה יותר מדי, יש, האופוזיציה נמצאת במלכוד.
האופוזיציה של המפלגות הציוניות, אתה לא סופר את הערביות מן הסתם.
לא, אפילו במפלגות הערביות לא מדברים על זה כל כך הרבה. אבל אני מדבר כרגע על האופוזיציה הפוטנציאלית של...
אוקיי.
את יודע מה? זה לא, מה שאני, אני מבטר על מה שאמרתי. כל האופוזיציה, כל האופוזיציה.
אוקיי.
גם מפלגות הערביות, אנחנו רואים את אותו הדבר, לא מדברים כמעט.
מעניין.
במפלגות הערביות, חלק מהן, קודם כל מנצור אבס, בעצם מבחינה אסטרטגית, לא מתעסק בסכסוך הישראלי-פלסטיני, כן, יותר נכון. במעמד של, אזרחים, אזרחי, של ערבים אזרחי ישראל, והמפלגות אחרות אולי גם התיישו מהנושא הזה, אבל מה שמאפיין...
חדש לא מדברת על זה?
לא הרבה. אבל מה שמאפיין את ה, נקרא לזה, השמאל הציוני, כן, של השמאל של המפלגות היהודיות, מה שמאפיין אותם, זה שהם תקועים בין הפטיש לסדן. מצד אחד, הם מסתכלים על ממשלת הימין הזאת, ואומרים, זה לא, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים משהו אחר. אבל מצד שני, הם מסתכלים גם על סקרי דעת הקהל, ומבינים שהציבור מתרחק מרעיון שתי המדינות, כן. כמו ממגפה.
כן.
זה רק כדי להבין, אם ב-2018 כמעט מחצית מהציבור היהודי תמך בפתרון של שתי מדינות, היום אנחנו בערך ב-20%, חמישית, כשיש עוד תמיכה בהיפרדות, אבל...
רגע, שנייה. אני עכשיו, לא, עכשיו הפתעת אותי מאוד. כן. 20% מהציבור הכללי או 20% מהציבור היהודי?
היהודי.
סליחה.
כן.
אם זה 20% מהציבור היהודי, מדוע יאיר גולן לא מקצין והולך אל ה-20% האלה? 20% זה יותר מכמה שיש לו בסקרים היום. אין לו בסקר האופטימי ביותר, נכון. אין יותר מ-10%.
נכון.
אם זה 20%, יגיד, למה אתם הולכים ללפיד? בוא אליי, אני נותן לך את הדבר האמיתי.
נכון. אז קודם כל, יכול להיות שזה משהו צריך לעשות, אבל בפועל הוא לא עושה את זה.
לא רק שהוא לא עושה את זה, אני אספר לך סקופ, נסער. שוחחתי עם אחד מפעילי המפלגה.
כן.
שבא ואמר לי, דיברתי עם יאיר, שאלתי את יאיר מדוע אתה לא מדבר, והוא חזה את המחקר שלך, והוא אמר לו, אם אני אדבר על זה, אנחנו נשאר פה לבד, אני ואתה נשאר פה לבד בסניף המפלגה.
נכון, כי גם ה-20% הזה הוא לא 20% שהתקבע,
אוקיי.
אלא הוא על המגלצ'ה, כן, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים לאור זמן למה שקורה, אנחנו רואים ירידה מאוד תלולה בתמיכה בשתי מדינות.
זאת אומרת, הם בעד, אבל לא רוצים שיגידו זה בקול, בשקט.
כן, אבל הציבור בסופו של דבר,
כאילו כשדלת סגורה והחלונות סטריסים מוגפים, אז מותר להגיד שתי מדינות.
כן, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שאם מה שמכריע את הבחירות בישראל זה לא ה-20% האלה שיהפכו מחר להיות 10%. מה שמכריע את הבחירות זה המרכז, הקבוצה הגדולה, הענן הגדול הזה במרכז המפה הפוליטית.
ובוא תסביר למה הם.
שהקבוצה הזאת הם אנשים שלא מתנגדים ברובם ברמה עקרונית לשתי מדינות. הם אנשים שתחת תנאים מסוימים כן יהיו מוכנים להגיע לזה. שכן יהיו מוכנים לפשרות. הם אולי לא מאמינים שזה אפשרי, הם אולי חושבים שאחרי השבעה באוקטובר זה לא יכול לקרות, אבל הם לא אנשי ארץ ישראל השלמה.
אבל למה הם הכי חשובים? תסביר לי.
קודם כל, מבחינה מספרית,
okay.
הם הקבוצה הגדולה ביותר. ודבר שני, מבחינה אידיאולוגית, זאת קבוצה גמישה יחסית.
זאת כן? הנקודה.
נכון.
זאת
נכון,
הנקודה.
נכון, נכון.
זה מה שרציתי לשמוע עם חומר. הכוח שלהם הוא בכך שמוכנים ללכת פעם פה, פעם פה.
כן, אז מה קורה? השמאל מבין את זה. וקורץ כל הזמן אליהם. אז השמאל כל הזמן מנסה להיות קצת יותר ימני, כדי לקרוץ לקבוצה הזו במרכז.
ומה עושה הימין?
מה שעושה הימין...
הוא לאחוד יותר ימינה.
מה שעושה הימין הוא ימין אותנטי. זאת אומרת, יש הבדל בין הניסיון של השמאל לזייף ימניות, ובין להיות, אז כשהמרכז מסתכל על זה, אז הוא אומר, נצביע כבר לבנט או לליברמן. לכן בנט וליברמן גם מצליחים יותר, כי הם מייצגים באופן אותנטי את ה... או לפחות הם מציגים את עצמם כמייצגים באופן... אני חושב שבנט, לפחות בינתיים, מצליח למתן את עצמו.
הוא לא אומר כלום, בנט, הוא עושה
כן,
את זה בחוכמה.
כן, אבל הוא מצליח... אנחנו יודעים מי זה בנט.
כן, ברור שאני...
שהוא...
אני ואתה יודע מי זה בנט, כן. אבל עכשיו בנט מציג את עצמו כריבון הרביעי.
רק להזכיר כמה דברים לגבי בנט. בנט, כן, מזכ"ל מועצת יש"ע, בנט, אתה זוכר את המטאפורה שהוא השתמש בה?
הרסיס בישבן, חיכיתי שתגיד את זה.
כן, הבעיה הפלסטינית היא רסיס בישבן. למה הוא השתמש במטאפורה הזאת? כי הוא סיפר על חבר שלו שנפצע, והרופאים אמרו לו, תשמע, יש לך רסיס בישבן, ויש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להוציא את זה, אבל אז יכול להיות שזה יפגע בכל מיני עצבים ויגרום לך נזק. אפשרות שנייה, תשאיר את זה, לפעמים זה קצת יחב, לפעמים זה יציק, אבל תוכל לחיות עם זה. אז זאת התפיסה של בנט לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטין.
שנייה. קהל, אני, כמי ש... קשה לחשוד בו שהוא אוהד בנט, אני חייבים להיות רגע הוגנים, ולהגיד ש... אנשים יכולים לשנות את עמדותיהם.
נכון.
והעובדה שפעם אחת הוא דיבר בצורה אחת, שוב מפי...
אבל זה לא פעם אחת, סליחה.
לא, 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 לא. תקופה מסוימת הוא היה בעמדה מאוד מסוימת, ועכשיו הוא מנסה להצטער אחרת.
ב-2010, סליחה. ב-2010...
אני לא מחסידיו.
שנייה, תן לי, אבל לספר עוד משהו. ב-2010, בנט, זה היה סביב 2010, הוא מציע את תוכנית ה... התכנסות, אני חושב שהוא קרא לזה. תוכנית ההתכנסות זה סיפוח שטחי C. הפלסטינים מיד התעשתו, ברגע שהוא הציע את הרעיון הזה. באותה עת היו בערך 70% פלסטינים שגרו בשטחי C, שטחי C עם 60% מהגדה המערבית. היום יש מעל 400,000 פלסטינים שחיים בשטחי C, בזכות תוכנית פייד, של בעצם זליגה של פלסטינים ושל מבנים משטחי A ו-B לשטחי C, אז הם תרפדו את המהלך הזה, אבל בנט הוא סיפוכיסט, הוא רוצה לשלוט בגדה, הוא לא איש שמאל בשום צורה
ש... אותי אתה לא צריך לשכנע. אותי אתה לא צריך לשכנע, אתה תצטרך לשכנע בקרוב בבחירות.
הפואנטה שרציתי להגיע אליו ולא הצלחתי, היא שבעצם השמאל מרכז הפוליטי, הם חסרי אג'נדה, הם לא מסוגלים להגיד מה הם רוצים. חוץ מלהגיד אנחנו לא רוצים ביבי, וחוץ מלהגיד אנחנו לא אוהבים את הממשלה הזאת, הם לא יודעים להגיד מה כן, הם רק יודעים להגיד מה לא. ועד שלא יקום מנהיג ויגיד מה כן, אנחנו נהיה בבעיה.
אני רק אסיים, אגיד קודם כל, הפליטת פה שלך הנפלאה, מה הם רוצחים, היא מצוינת, אבל...
אמרתי מה הם רוצחים?
כן, זה מוקלט, זה הייתה פליטת פה מולה. ואם את מתקדמת איתנו לחלק הבא.
מה הם רוצים, רוצים.
אבל הנקודה היא שהנה יש מנהיג כזה, יאיר גולן, אתה אולי אוזניך חדה, אבל בעיני כל אדם אחר, הוא מתבטא בצורה בוטה, הוא דיבר על על התחביב, הוא מדבר נגד המלחמה, הוא מדבר...
זה נכון.
הוא מדבר...
יאיר גולן יוצא דופן.
בצורה מאוד... וזה לא גרם ל-50 מנדטים.
כן, אבל יאיר גולן, כבר דיברנו על יאיר גולן, יש לו בעיות אחרות, הוא לא יכול להיות המנהיג של המרכז שמאל. לא. הוא יכול להיות מנהיג של השמאל.
נכון.
אנחנו אבל, צריכים, אבל כדי, גלעד, כדי לשנות כיוון,
אבל גלעד,
צריך מישהו במרכז הפוליטי
אבל,
שיצביע על כיוון, שיצביע על אג'נדה.
מנהיגי המרכז מסתכלים עליו וחוטפים רגליים קרות.
לגמרי.
ואז הוא אומר, עדיף לי לא להגיד כלום.
נכון. בסדר, וככה זה נראה.
וככה זה נראה. Okay. אנחנו עוברים לעוד שיר של לייבי המופלאה, ואחר כך נצטרך להסתכל, לשאול כמה שאלות על המציאות בעזה. כבר חוזרים.
אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
תודה שנשארתם איתנו, הגענו לחלק השלישי. נצטרך לדבר על מה שקורה בעזה.
כן.
התחמקנו מזה לא מעט. יפה, כמעט
אנחנו מדברים על זה כל שבוע.
כן, אבל אנחנו, זה גם נעים להתעלם מזה, כי זה די נורא.
כן.
ו...
אני חושב שאנחנו צריכים לשאול שאלות נוקבות לגבי מה בדיוק אנחנו עושים שם. ו...
בוא נדבר על מה שהיה עכשיו, אני לא יודע. שידור
כן,
ישיר,
רואים אנשים... אבל בוא נשים את זה בתוך אנשים... מסגרת. בוא נשים את זה במסגרת.
לא, אבל בוא נדבר רק את התמונה.
שנייה, טוב, שנייה. אם, צריך למסגר את זה
אני
ב...
איתך.
בשאלה.
לך על זה.
בשאלה שהיא פסיכולוגית, היא חשובה מבחינה פסיכולוגית.
לך זה, אני שלך.
הדבר הראשון שישראלים רוצים לעשות, שהם רואים את המראות מעזה, זה לנסות או איכשהו להסביר את זה, או להכחיש את זה.
נכון.
כי אנחנו לא, אנחנו לא יכולים להתמודד עם מה שראינו היום למשל, ולתת לזה את הכותרת אולי הנכונה של מה ש...
חלילה וחס, חלילה וחס.
זה מאוד קשה לעשות את זה.
נכון.
אנחנו יודעים גם מהמחקר על טראומה היסטורית.
רגע, רק שנייה, אני רק אוסיף. זה עוד יותר קשה, כי להבדיל מהצבא האמריקאי, הצבא הישראלי זה ממש הבנים שלנו והבנות שלנו.
נכון.
זה הכי, זה ממש, וזה אנשים שאנחנו אוהבים, מכירים, או אנחנו בעצמנו במילואים.
לגמרי.
אז אתה לא יכול to distance yourself, להרחיק, להגיד, זו, זה הצבא ולא אנחנו. זה אנחנו.
נכון. אני מוכרח להגיד אני התראיינתי לפני כמה שבועות ברדיו לגבי הניתוח הזה שעשיתי של הנתונים הפלסטינים.
על זה אתה מדבר, הצוות שהולכים להרים לך על כך שנהיית הכוכב בהודו. טוב, לא נרים לך.
עזוב את הודו.
אוקיי.
אז התראיינתי שם וסיפרתי על הניתוח נתונים של משרד הבריאות הפלסטיני, שבעצם מראה, העזתי, שמראה בעצם על ירידה בכמות הנפגעים האזרחיים לאור זמן, ואימא של חייל כתבה לי, והיא אמרה, היה לי מאוד חשוב לשמוע את זה שאמרת את זה, בגלל שבעצם מאשימים את הילדים שלנו, והייתי
צריכה... זה ממש הילדים שלנו.
כן, אז אני חושב שהנושא הזה הוא נושא מאוד כואב ומאוד קשה,
כן.
ונוגע בכל כן, הנקודות הכואבות בחברה הישראלית.
אני רוצה להמשיך...
ואנחנו צריכים מצד אחד, אנחנו צריכים כאנשי אקדמיה, כחוקרים, אנחנו צריכים מצד אחד להבין שאנחנו בתוך ערפל קרב מאוד גדול, וקשה להגיע לאמת, אבל לנסות עד כמה שאנחנו יכולים להבין מה קורה שם, בלי מצד אחד להיכנס למקלת ההתלהמויות שיש, כי יש גם מקלה כזאת, ומצד שני לא להכחיש את המציאות. אנחנו צריכים, וזה, מה שזה אומר, זה לנסות להתמקד בעובדות עד כמה שאנחנו מסוגלים להשיג את הנתונים ואת העובדות.
אז אני רק רוצה לעצור אותך שנייה אחת. אני הזנתי לך ובא לי תובנה נורא, נורא, נורא לא מוצלחת. כל עוד אנחנו נמשיך במלחמה, ותהיה ביקורת מבחוץ, כי תהיה ביקורת מבחוץ, כי אי אפשר להמשיך במלחמה הזאת בלי שימותו בחפים מפשע, כי במלחמה מתים חפים מפשע, גם אם אתה משתמש בנשק המדויק ביותר, וכל החיילים שלך לא עייפים, מיומנים, ולא נמצאים בסכנת חיים, ואתה...
כן, אבל אתה
שנייה
עכשיו...
שנייה רגע, תן לי להמשיך.
אוקיי.
ואז יקרו דברים, לא, בוא נעזוב עכשיו, תכף נדבר על המספרים. אבל גם המספרים...
אני לא רוצה לדבר על המספרים, אני רוצה לדבר על אפילו על איך שאתה תיארת את זה עכשיו.
אין בעיה.
שנייה.
אין בעיה, תן לי רק לסיים את הטיעון שלי.
אוקיי, כן.
ובוא נגיד שאנחנו הכי טובים בעולם, ויקרו לפקורים דברים בכל מלחמה. ובוא נגיד שהם כלום, קצה שבקצה. זה יגרום לביקורת מבחוץ. הביקורת מבחוץ חייבת לגרום לנו, מחר וזה ילדים שלנו כמו טיים של חייל, עוד יותר טורלי around the flag. זאת אומרת שהמשך המלחמה, בלי סוף, גורם לרווח אדיר, לאותם אלה שתיארת קודם, לפוליטיקה הימנית, זה גורם רווח אדיר. ברגע שהמלחמה תיגמר, נצטרך להתחיל להתמודד עם ההשלכות שלה. כל עוד נמשכת, אנחנו חייבים להיות מסביב לדגל, כי זה ממש הילדים שלנו.
אין ספק שזה חלק מהמוטיבציה, אבל לא לשם אנחנו הולכים בדיון הזה. אנחנו הולכים לכיוון אחר.
סתם מחשבה מדכאת. כן, אוקיי.
אם אנחנו ננסה להיות חוקרים הכי אובייקטיביים שאפשר, חוקרים מהמאדים, שנוחתים לתוך המציאות של ישראל ועזה, ומנסים להבין מה קורה. אז מצד אחד, אנחנו נחשפים לתמונות המאוד ברורות, שמאוד קשה להכחיש את המשמעות שלהם שראינו היום לגבי בית החולים בעזה. ומצד שני, אנחנו גם מבינים שיש מערכת תעמולה שעובדת שעות נוספות, שצאת מקטר, שהמטרה שלה היא להשחיר ולהשמיץ את ישראל ולהוציא אותה מדינה של רוצחים ג'נוסיידלים.
כן.
כן. אז יש לנו שני הדברים האלה. זאת אומרת, מצד אחד, לא ניתן להתכחש לזה שקורים דברים נוראים בעזה, זה קורה. לא ניתן להתכחש לזה שאנשים חפים מפשע מתים במלחמה הזאת, ואפילו הייתי הולך צעד נוסף ואומר, לא ניתן להתכחש לזה שהרבה פעמים קורים דברים שלא צריכים לקרות. זאת אומרת, זה לא הכל טעויות, וזה לא הכל, אין ברירה שהורגים מחבלים להרגים גם אזרחים. יש גם דברים אחרים שקורים. באיזה קנה מידה ועד כמה הם הכלל ולא היוצא מן הכלל, מאוד קשה לנו לדעת מה המקום שאנחנו נמצאים בו, אבל הם קורים. ושוב, ממול, יש לנו מערכת תעמולה ארסית נגד ישראל.
אבל סליחה, בוא ניקח את הנתונים של ג' הירשברגר, בשותך. אתה הרי נתת שני חלקים למחקר שפרסמת, אחד תפס בכותרות בישראל, שני בכלל לא. אתה כתבת שני חלקים, וקראתי היטב את מה שפרסמת, כנראה רציני. בצד אחד כתבת, כמו שדיברנו כאן כמה פעמים, על מספרי הרוגים, שגם מספרי הרוגים שהפלסטינים מדווחים מראים שיש ירידה בפוטנציאל לוחמים, עלייה בפוטנציאל לוחמים וירידה באזרחים, שמראה על כך שזה ודאי לא ג'נסייד, אלא מטרה לפגוע בלוחמים. מצד שני, דיברת על כך שמשך 7 שבועות גרגר לא נכנס לעזה, והשלכות שזה ברור שהם רעב, לפי החישוב, אוקיי? זאת אומרת, כאן אין ספק שיש רעב, ואין ספק שהתמונות שמוציאים חלקם מזויפות. איך אני עומד בזה?
נכון. עכשיו, כאן אנחנו גם, הפער בין הנתונים השונים, שחלק צריך להגיד עם נתונים וחלק מהמערכות, הוא פשוט פסיכי, הוא לא ניתן לתיאור. אז אם מסתכלים על משרד הבריאות העזתי, ששוב מדובר בחמאס,
כן, ברור.
הם אומרים שמתחילת המלחמה ועד היום 273, בדקתי היום, 273 פלסטינים מתו מרעב.
אוקיי.
273 זה הרבה אנשים, אבל זה לא מספר שמבטא רעב המוני.
לא, זה לא רעב המוני.
חכה, רגע. אוקיי. יש ארגון בלתי תלוי, שטוען שמספר האנשים שמתו מרעב הוא מעל 60 אלף, ונוסף להם יש עוד 5,000 שמתו ממחלות ומכל מיני סיבוכים אחרים. 65 אלף אנשים ש...
זה מספר אחר.
זה מספר אחר. הפער הזה בין 273 לבין 65 אלף הוא פער שלא ניתן לגשר עליו. כשמה שצריך לומר זה שמשרד הפנים, משרד הבריאות הפלסטיני, יש לו שמות ותעודות זהות.
כן.
זה, יש שם כפילויות ויש שם הרבה בעיות, אבל יש להם שמות ותעודות זהות. זאת אומרת, האנשים האלה הם אנשים שאנחנו יודעים שהיו קיימים. כל הערכות האחרות הן הערכות שמתבססות על כל מיני מודלים היפותטיים, מתמטיים וכולי, ולא על מספרים אמיתיים. הן מתבססות על זה שברעב, בקנה מידה כזה, באוכלוסייה כזו, זאת כמות המתים הצפויה.
אוקיי.
אז מעבר לזה שלא צריך להיות סטטיסטיקאי גאון בשביל להבין שיש בעיות במודלים כאלה, יש בעיה אחרת שהיא בעיה לוגית. יש עוד ניתוח שאפילו התפרסם בלנסט, באחד מכתבי העת היוקרתיים ברפואה.
חשוב להגיד, לנסט הוא אחד משני כתבי העת החזקים ביותר של עולם הרפואה.
נכון, שטוען לפי שוב כל מיני מודלים כאלה, שמעל 100,000 עזתים נהרגו במלחמה, בניגוד למשרד הבריאות הפלסטיני, שטוען ש-63,000 נהרגו. שוב פער של בערך 40,000 אנשים. וכאן, הפער הזה הוא לא רק פער עצום, הוא פער ש... היה אמור לגרום לאנשים לשאול את השאלה, האם ייתכן שיש 40 אלף אנשים שאין להם קרובי משפחה שמחפשים אותם, שאין להם שכנים שמכירים אותם, שאין להם חברים, שאין להם מספר זהות, אין להם תעודת לידה, הם אף פעם לא הלכו לבית ספר ורשומים במערכת החינוך הפלסטינית, הם אף פעם לא הלכו לבית חולים, לא הלכו למרכז של אונרה, זאת אומרת, הם אנשים שנעלמו בלי להשאיר אף חותם, הם כאילו התנלפו, כאילו לא היו. היו כלא היו.
לא, יותר מזה, מה שאני אוהב בנתונים שלך, שאתה משתמש בנתוני חמאס, אין ספק שחמאס רוצה לעשות עליהם פרופגנדה, אם אפילו חמאס לא מדבר על 60 אלף שנהרגו מרעב, איך כל העולם מדבר על זה שמתים עשרות אלפים מרעב?
לא, זה דבר מטורף. כן. אפילו אם תסתכל בוויקיפדיה על קורבנות פלסטינים, ואתה תראה את הערכות הגבוהות של כמות ההרוגים, כששוב, הערכות האלה לא מתבססות על נתונים. אני לא יודע אם הן נכונות או לא נכונות, אבל אנחנו לא יכולים להתייחס אליהן ברצינות כשהן מתבססות על מין מודלים סטטיסטיים כאלה, ואנחנו בטח לא יכולים להתייחס ברצינות לטענה שיש עשרות אלפי אנשים שאף אחד לא מכיר. אתה יכול לדמיין מצב שבו 40 אלף אנשים נעלמים ממדינת ישראל, ואף אחד לא יודע מי הם?
לא, אני איתך, אני רק אומר, אבל אתה מבין את הסיטואציה הבלתי נסבלת הזאת? מצד אחד אנחנו יודעים שקורים שם דברים.
כן, אין ספק.
בטח בנושא, עזוב חיילים, בטח בנושא רעב, שכאן אנחנו לא צריכים להאשים את צה"ל, אז נוח לנו לעשות את זה, יודעים מי השם, יודעים מי אחרי יש לו שם, זה ממשלת ישראל. אנחנו יודעים את זה, ומצד שני אנחנו רואים תמונות שהן פייק, אז נכון. איך אתה מוצא את עצמך בתוך כל זה?
זה מעמיד אותנו במקום, שמצד אחד יש לנו את מקהלת התומכים שצועקים אלה לישראל, ומכחישים כל דבר רע שקורה
נכון. בעזה.
כן? מצד שני, יש לנו את אלה שצועקים ג'נוסייד, גם בקרב ישראלים לא מעטים, במיוחד מהצד שלנו.
מעטים מאוד.
הם נכון, אבל הם...
נכנסים לתוך בית הקפה
הם עושים הרבה רעש.
וזהו.
הם עושים הרבה רעש.
יאללה.
הם עושים הרבה רעש, הם שייכים למחנה פוליטי מסוים.
בסדר, מעטים מאוד.
הם עושים נזק מאוד גדול, אבל...
מעטים מאוד.
אני מרגיש שאנחנו נמצאים כאן באמצע, שמצד אחד, אנחנו לא מקבלים את הטענה של שני הצדים, אנחנו לא רוצים להיות אלה כן, שהם rally around the flag, כמו הצד הימני, אנחנו לא רוצים להצטרף למקהלת הג'נוסייד, אנחנו מנסים לחפש אמת בנתונים.
גלעד, זה לא פייר. אני יכול לדבר, לדבר בגלוי, בא לי לצעוק אל ישראל בכיף, בלי בעיה, אני גאה במדינה שלי, אני אוהב את המדינה שלי, בא לי רק לצעול אל ישראל, למה לזזל, אני תקוע עם הסיטואציה, אני בעד המדינה שלי, אבל מה שאנחנו עושים זה לא בסדר, אבל זה כן בסדר, כי הם תקפו אותנו. אבל למה אני צריך את החרה הזה?
בוא נדבר קצת תיאוריה.
בוא נעבור לימין, גלעד.
המחקר על טראומה קולקטיבית, על אירועים בהיסטוריה, ועל איך שעמים מתמודדים בעצם עם האירועים האלה, יש מודל אחד מאוד יפה שמדבר על זה שיש בעצם שתי אפשרויות עיקריות.
אוקיי.
אפשרות אחת זאת האפשרות העיקרית והאפשרות הדפנסיבית, ואנחנו רואים זה כמובן במחקר, שהקבוצה שלי בעצם לא עשתה שום דבר רע, או לצמצם את מידת הרע, או להסביר שהכריחו אותנו וכל מיני דברים.
לא הייתה ברירה, שיתפנו פעולה.
לא הייתה ברירה, שיתפנו פעולה.
אוקיי.
אבל אנחנו לא רעים.
ברור.
האפשרות השנייה היא הודעה באשמה, במטרה בעצם שיקבלו אותך בחזרה למשפחת העמים. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אבותיי חטאו, הם עשו משהו שהוא לא בסדר.
פולין וגרמניה. פולין שאומרת, אני לא אשם, זה הגרמנים. גרמניה שאמרו, היינו איומים, למדנו, ועכשיו אנחנו אור לגויים.
נכון, אבל אם ניקח גם עמים שהם לא באופן ברור, ה-perpetrators הראשיים כמו גרמניה, התוקפנים הראשיים כמו גרמניה, אז אנחנו רואים את זה גם במדינות האלה, כמו פולין, הונגריה
וכו'. וב-20 שניות המסקנה שלך?
וב-20 שניות אנחנו רואים את אותו תהליך פה בישראל, בלייב, עוד לפני שהזמן בעצם גיבש את התובנות האלה. אנחנו כבר היום בתוך האירועים עצמם, אנחנו רואים בעצם את שני הדברים האלה, כאשר מצד אחד הצד הדפנסיבי מתכחש למה שקורה, אבל הצד שכאילו מכיר באמת, הוא מגן על עצמו.
אנחנו היינו חמוצים, מודים לכם שהייתם איתנו, אנחנו לא נהיה כאן בשבועיים הקרובים, אני נוסע לכנס באנגליה, יצג אתכם ונסה להתמודד עם העגבניות שיזרקו לנציג ישראל, תהיו חזקים, תצאו להפגין, אל תפחדו, סופי.